מסורתית. יש אמונה שהיא אמונה תוכית. עצם האמונה. עצם הקשר של האדם עם הבורא, מעצם זה שהאדם נולד, מעצם זה שהוא חי. ואת הקשר עם הבורא הוא בשלושה מפלסים. האחד, מתבוננים בעולם ורואים חוכמת הבורא, רואים את הפלא הזה העצום, כל הבריאה המדהימה הזאת שהיא מאוד מדויקת ומתואמת. זה אמונה טבעית. ויש אמונה שמובעת מזה שלומדים תורה ופוקים את רצון השם, אמונה תורנית. ויש אמונה שהיא עצם זה שהאדם חי. עצם זה שהוא חי הוא קשור למקור חייו, הוא קשור לאלוקים. הם, שלושת האמונות האלו הם שלושה אורות גדולים, שלכל אחד יש תנאים מיוחדים, תפקידים מיוחדים, עובדים ביחד. וראינו שצריך להיזהר כשיש איזה אחת הבחינות שהיא מנסה להשתלט על האחרות. צריך שכל הבחינות האלה יעבדו יחד. הגוף של האמונה, כביכול הצד המאוד מעשי של האמונה, זה האמונה הקשורה למציאות הטבעית. האמונה שקשורה להסתכלות על העולם, על המציאות, על החיים. זה סוג של אמונה כאילו יותר פרקטי. אנחנו פוגשים את העולם ומתוך כך פוגשים את אלוקים. הבחינה הזו צריכה להיות קשורה לעצם האמונה הפנימית, התוכית, הנשמתית. הקישור הזה, כשאנחנו מחברים יחד, אומר הרב, את הגוף והנשמה, כן, של האמונה, אז באמת יש הרבה אוצרות של הורה ושל חיים שמופיעים כשאנחנו קושרים יחד את הדברים. אבל כשאנחנו מתחילים לנתק את הבחינות האלה של האמונה, אז יש מחלות, אומר הרב. כשמישהו למשל הוא מסתפק באמונה טבעית, בלי אמונה מסורתית, תורנית, או עוד יותר אמונה פנימית, אז הוא מתנתק מהבורא בעצם. הוא מדבר על בורא שברא את העולם, אבל הוא לא פוגש את הבורא. זה אמונה חסרת חיות. לעומת זאת, אם מישהו חי בחיים מוכנים, עליונים, אמונה פנימית, רק, אבל אלוקים לא קשור לעולם, בעולם אין אלוקים, אז הוא לא באמת פוגש את אלוקים. כי כביכול כל המציאות הזו היא חסרת אלוקים. רק כשאנחנו מחברים את האמונות השונות, מהאמונה הפנימית, דרך התורה, דרך המציאות, אז באמת מגיע אור גדול. לפעמים, אומר הרב, מרוב שטף אור של האמונה הפנימית, מתעלה היא מעל האמונה המסורתית. זאת אומרת, אדם חי אלוקים. אבל כבר למדנו שזה עלול להיות מסוכן. כל כך חי את אלוקים, אשרנו מה טוב חלקנו, זה גורם, עלול לגרום אפילו למה? לעבודה זרה. הוא ממציא דברים. הוא ממציא דרכים, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, מה אלוקים רוצה. ואיפה אתה מביא את זה? זאת אומרת, אם אין לו את האמונה שבאה מתוך התורה, עלול להיות שהאמונה התוכית שלו תוביל אותו לקלקולים גדולים. זה מה שקרה ב-2000 שנה הראשונות של העולם. מביא הרב בקובץ A, שבתחילת הופעת האמונה הופיעה אמונה מאוד חזקה. אבל האמונה הזו הייתה אמונה מאוד מקולקלת. העולם נוצר מתוך טוב ובור. מה טוב? חושב. הקליפה קדמה לפרי. החומריות והגסות הקדימו לבוא. הדינים הקשים והגבורות שלטו לפני התגלות החסדים. העיגולים קדמו ליושר. מה הכוונה? כדי שיופיע אור גדול, תמיד יש צורך בהסתרת האור. אם לא ייווצר מסך, לא נוכל להיפגש עם אור. ככה העולם הזה נברא. הבורא האין סוף ברוך הוא, הוא לא מוגבל בכלום, הוא למעלה מכל גבול, מכל מידה, מכל הגדרה, מכל מושג, שום דבר לא חל עליו. וריבונו של עולם החליט לברוא את העולם. מה הדבר הראשון שהוא בורא? הוא בורא מציאות שמסתירה את האור האינסוף. אז הדבר הראשון שנברא זה, זה סוג של אולי אור עצום, אבל יחסית לאור אינסוף זה חושך גמור. יחסית אלינו זה אור עצום. זאת אומרת, הדבר הראשון שנברא זה בעצם צמצום האור, ומתוך זה אנחנו מתחילים להיפגש עם האור לאט לאט, בהדרגה. ההיסטוריה האנושית הולכת ופוגשת את האור מתוך החושך. זה העולם. גם בחיים הפרטיים של האדם זה ככה. אנחנו לא נולדים בדרך כלל נביאים רוחניים עליונים עם גוף מזוכח. אף אחד לא נולד אליהו הנביא ברגע שהוא נולד ויוצא לדרך. כולם נולדים עם גוף שכל מה שמעניין אותו זה לאכול ולשתות וללכת לשירותים ולישון. בערך. כאילו, היינו אומרים שאם תיקח אדם מבוגר וזה כל מה שיעניין אותו בחיים, אתם תגיד שהאדם הזה הוא מפלצת. תינוק קטן הוא לא מפלצת, כי זה מתאים לו, זה הטבע שלו. זה בסדר גמור. אבל תראו כמה זה חומרי. כאילו, זה תינוק, הוא ממש ממש חומרי. וככל שהוא מתפתח, הוא הופך להיות יותר ויותר אנושי. מתחילה להתגלות רוחניות בתוך הגוף. בסוף מתגלה נשמה בתוך הגוף בגיל 20. אבל הקליפה קודמת לפרי. המציאות החשוכה קודמת למציאות המהירה. ולכן, הן הדינים הקשים. הדין זה ההגבלה, הצמצום. קדמו הדינים לחסדים, לאור, לשפע. העיגולים, עיגולים זה הבחינה של הטבע, המציאות המחזורית, הטבעית, הטבעתית. קדמו ליושר. פרק ראשון בבראשית קודם לפרק שני, נכון? בפרק ראשון מה רואים? העולם נברא. לא מבינים שום דבר, לא ברור כלום. מה תחליט כל הדבר הזה? אם מישהו מכם היה עומד שם בפרק ראשון, הוא לא היה מבין שום דבר. הוא רק רואה איך נוצרים פה דברים. פרק שני, ריבונו של עולם מדבר עם האדם. יש התגלות אלוקית. אבל פרק ראשון קדם לפרק שני. זה כך עובד גם באמונה, גם בעולם הפנימי, גם בעולם הרוחני. יש קדימות קליפה לפרי. זאת אומרת, גם כשמישהו רוצה להגיע לאמונה תוכית, עליונה, פנימית, נבואית, הכל בסדר. אבל באופן טבעי, מתחילה אמונה ילדותית להופיע. ואת ילד קטן, במה הוא מאמין? שיש איזה מישהו נחמד כזה, קוראים לו אלוקים, עוזר לכל האנשים הטובים בעולם. עיין ערך מכתבי ילדים לאלוקים, בספר כזה. כותבים מכתבים לאלוקים. אלוקים זה סוג של מישהו שמספק את כל מה שאנחנו צריכים. זה אמונה מאוד ילדותי. כשזה מופיע בצורה עוד יותר, נקרא לזה חשוכה, אז זאת אמונה שהיא מסוכנת. למה? כי מישהו מבוגר יש לו אמונה ילדותית והוא מרגיש קשר לאלוקים, אבל הוא לא יודע איך ליצור את הקשר. וזה לא האמונה הפנימית. האמונה הפנימית לבד היא מסוכנת, אבל האמונה הילדותית לבד זה גורם תמיד לעבודה זרה. זה תמיד גורם לזה שאני רואה את העולם, אני אומר, וואו, זה אלוקים. מתחילים להשתחוות לפסלים, אלילים, עצים, כוכבים, שמש, ירח. למה? כי אני פוגש אלוקים בתוך המציאות הגשמית. זה האמונה הטבעית. והאמונה הטבעית היא קודמת לאמונה התוכית או האמונה המסורתית. 2,000 שנה של שנות תור, כן, 2,000 שנות תור, זה 2,000 שנה שהאנושות יש לה אמונה ענקית. הם מקריבים את הילדים שלהם על מזבח האמונה. הם רוצחים על מזבח האמונה הזה. זה הפך להיות משהו מתועב ביותר. הם מגלים, מחפשים את אלוקים בכל תאווה, בכל דבר גשמי, בכל... זה דבר נוראי, כן? זה זוהמה של עבודה זרה, שלכאורה יש שם גודל רוח אמונה בכל פראותו וגסותו, ברתיחתו וכוח סוסיותו. בהמה גמורה, זה שריפת בנים ובנות, עדיקות עיוורת, כל תועבה, כל תאווה גסה ועמוקה. זה התחלה, ככה האמונה האנושית התחילה. מתוך זה צומח עם ישראל, מופיעה אמונה מסורתית. מתוך הזבל השרוח הזה צומח צמח האמונה, והיא לנטייה משמחת אלוקים ואנשים. ואת מוציאה המציאות המקולקלת הזאת את כנסת ישראל. ואת כנסת ישראל אחרי 2000 שנות, נקרא לזה אמונה טבעית מקולקלת, מתחילה לצמוח אמונה מסורתית, תורנית, שאמורה להוביל לאמונה התוכית הפנימית. לפעמים יש מצב שהמציאות הזו של, נקרא לזה האמונה הטבעית הזאת, קיימת גם היום. זאת אומרת, גם היום יש עדיין מציאות של אמונה כזאת טבעית. אבל באופן כללי, התוכן הבריא של האמונה הולך ומתעלה בזכות זה שיש באנושות כבר אמונה מסורתית. יש את האמונה שעם ישראל הפגיש את העולם. והעולם הולך ועולה. יש איזו חוכמה עליונה, כן? שלמעשה הולכת ומופיעה דרך המוסר, כמו שכבר הזכרנו. והמציאות הזו הולכת ומתפתחת, הולכת ומתגלה, הולכת ומופיעה. וזה כל העניין של תורה ומצוות בעם ישראל. ואת המצווה זה דבר מאוד מעשי. בדרך כלל מצוות זה דבר מעשי. אפילו אם זה מעשה מחשבתי, זה מעשי. אבל רוב המצוות הם אפילו מעשים בידיים. זה לוקח את הרצון האלוקי לתוך עולם המעשה. ועם ישראל יודע איך פוגשים בתוך עולם המעשה את ריבונו של עולם. זה כל המצוות. אשרי אדם שתמיד הוא רואה מול עיניו את החיבור הזה בין המגמה האמונית, הפנימית, התוכית, העליונה, לבין האמונה המציאותית, המעשית, היומיומית. אדם שאכל ארוחת צהריים לפני שעתיים, הוא יכול לאכול את זה סתם, הוא יכול לאכול את זה מתוך אמונה. כל מעשה חיו לשם שמיים. הוא רוצה לעשות רצון השם באכילת ארוחת צהריים. ואת האמונה הזו באכילת ארוחת צהריים הוא מחבר לשורש פנימי עמוק בתוכו, שהוא פשוט חי את רצון השם. ומה מחבר בין שניהם? אמונה מסורתית, מתוך תורה, מתוך שאנחנו פוגשים את רצון השם בלימוד כל סוגיה, כל הלכה. ולא שאנחנו נשארים רוחניים או ממציאים לעצמנו איזה אלוהות בטבע ואכילת ארוחת צהריים. לא, אנחנו כן מחברים את השורש העליון עם המציאות המעשית מתוך הופעת תורה בעם ישראל. התורה היא נשמת ישראל, התורה היא כוח החיים הישראלי, והוא מחבר כל הזמן, מגלה כל הזמן את השורש הכי עליון, המפגש עם הבורא, בתוך המציאות המעשית. האמונה נותנת את המגמה האחרונה של היש, והמדע נותן את הדרכים איך מכירים ותופסים אותה. לא לזלזל במדע. הרב אומר שאנשים שמזלזלים בחיבור בין תורה ומדע הם טיפשים. כמה נועלו, קורא לנו, נועלים, טיפשים. אנשים שמנתקים בין האור לבין הכלי. צריך שיהיה תמיד חיבור בין האורות והכלים. המדע זה דבר חשוב. מה זה מדע? מדע זה איך מכינים לחם. זה מדע. אתם יודעים להכין לחם? לוקחים קמח, מים, מערבבים, שמים בתנור ויוצא קרש. איך יוצא לחם מזה? תנסו פעם. צריך לדעת להכין לחם, זה אומנות. זה באמת אומנות. כמה שמרים לשים, כמה זמן להטפיח, כמה זמן לאפות, כמה סוכר לשים. זה אומנות. זה מדע. המדע זה היכולת שלנו לחיות בעולם. זה מאוד שימושי, זה מאוד פרקטי, זה מאוד ממשש את המציאות ומשתמש בה. זה מדע. מדע זה חשוב. זה פגישה עם מה שיש, מה שנברא, עם הנבראים, והיכולת לנהל איתם דיאלוג נכון, תקשורת נכונה. בתוך זה מה צריך להופיע רצון השם. אז מי שמזלזל במדע זה אחד שמזלזל בגוף שלו. ככה אומר, מי צריך את הגוף? סליחה? זה מדע איך להתנהג נכון עם הגוף. אחד מחליט להתאמן, הוא רוצה להתגייס, מתחיל לרוץ כל יום 40 קילומטר. הוא ימות. בוא נע, לאט לאט, תיזהר. אתה תרוץ בהתחלה 50 מטר, אחרי זה 100, אחרי זה 300, אחרי זה 450. לאט לאט, עוד שנה תרוץ 40 קילומטר. אבל אחד שבז לגוף שלו, הוא קורע את הגוף לגזרים. כי הוא רוצה, אז לא משנה הגוף. סליחה, תיזהר. זה לא טוב. כשאנחנו מבינים שכדי לגלות רצון השם צריך כלים, צריך גוף באופן האישי, אבל זה לא רק הגוף הפיזי. כדי להיפגש עם רצון השם אתם צריכים לאכול, נו, אנחנו מכינים חביתה. צריך לדעת, לא? צריך לקחת ברזל כזה, לשים עליו שמן, לשפוך לתוכו ביצה, לבדוק שאין דם. קיצור, צריך לדעת להכין חביתה. ואם אין לך ברזל כזה, איך תכין חביתה? אין לך מחבת. מה תעשה? אז תבנה מחווה. אתה יודע לבנות מחוות? אתה לא איש מדע. אתה צריך לדעת לחפור אפרות מתכת, ברזל כאלה, להתיך אותם ולהפיק מהם מחוות. זה מדע. אתה יודע? המדע זה דבר חשוב. ובתוך הכלים האלה אנחנו פוגשים את רצון השם. בתוך המציאות, בתוך העולם הזה. בגדול במבט הלאומי זה ארץ ישראל, זה גוף לאומי. לא לזלזל בגוף הזה. ברמה יותר קוסמית זה כל החומר בעולם, זה דבר ענק. צריך לגלות בתוך החומר את רצון השם. כשעם ישראל פוגש את הים, מה קורה לים? נבקע לשניים. מה קרה שם? אומר המהר"ל, החומר נבקע. משה רבנו משוי מן המים. למה? כי המים זה החומר הכי יסודי, הכי בסיסי. עוד לפני שנברא כל החומר יש את המציאות של הנוזל הזה. זה כאילו האימא של כל החומרים, זה המים. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הכל מתחיל ממים. דרך אגב, גם מדעית הם מתחילים, הם טוענים שהיה בהתחלה איזה נוזל כזה, דייסה כזאת מימית שממנה התחיל כל העולם. הכל מתחיל ממים. המים האלה אמורים לגלות רצון השם. כשהאנושות לא חיה נכון, מה קורה לה? הקדוש ברוך הוא מחזיר את כל המציאות למים, כביכול, מבול. הכל חוזר להיות מים, עכשיו מתחילים לבנות מההתחלה. זה מים. והמים האלה יודעים להגיד, מקולות מים רבים אדירים, מתוך משברי הים, מה המים אומרים? אומר המהר"ל, אדיר במרום השם. כל הגלים באים, אדיר במרום השם, אדיר במרום השם. זאת אומרת, שיא החומר מדבר דבר השם, אומר אדיר במרום השם. מי מגלה את זה? עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל בא כדי לגלות איך רצון השם, איך המפגש עם ריבונו של עולם, מופיע עד הדרגה הכי נמוכה, הכי חומרית. לא הבנתי את ההבדל.
כאילו הוא משתמש במדע או שהוא קולה דרך המדע האמונה?
גם וגם. זה לא סתירה. לא הבנתי למה זה או.
זה לא בדיוק אמונה, כי אמונה זה לקלוט מתוך העם. כאילו זה לא משתמש, זה רק לקלוט.
אתה שואל אם עם ישראל משתמש בגוף שלו? יש לו ארץ, יש לו צבא, חקלאות, יש לו, הוא משתמש בזה. ובתוך מה שהוא משתמש, הוא פוגש את רצון השם. רצון השם מתגלה במציאות המדעית, במציאות הגשמית, במציאות הטבעית, שכוללת בתוכה גם איך להשתמש בגוף, או איך להשתמש בחומר. זה לא רק עצם זה שיהיה סטנדר. מה עושים עם סטנדר? זה גם מדע. באיזה גובה כדאי שהסטנדר יהיה? כזה, כזה, כזה. זה מדע. אחרי זה אפשר לשים את הספר וללמוד תורה, רצון השם יתגלה. זאת אומרת, אנחנו מגלים את המהות הפנימית של כל דבר בעולם מתוך שאנחנו מבינים שיש לכל דבר בעולם רצון השם שמופיע בו, בגשמיות הזאת. אז לא לנתק את המגמה של הדברים מהדרכים, מהאמצעים, מהמדע. אם יתעצה לאדם בהישרת הדרכים, אין חומר, אין גוף, אין מדע, תיעלם ממנו המגמה. כי הוא לא ידע, הוא לומד תורה, אבל הוא בחיים לא ראה חיטה. והוא לומד הלכות שקשורות לדישה, הוא לא יודע מה זה בכלל. עלול להיות אדם שהוא מבחינתו כל התורה זה משהו מופשט לגמרי, לא קשור לכלום. כתוב בשולחן ערוך ליטול ידיים שלוש פעמים, הוא בחיים לא ראה ספל, איך הוא יכול לפסוק הלכה? ואם ילך לאורך כל התורה כולה, אם מישהו בחיים לא ראה זרעים והוא לא יודע מה זה כליים, והוא לא ראה פרה והוא לא יודע מה זה גיד הנשה, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע מה זה חלב, הוא לא יודע, אז התורה שלו לא קשורה למציאות בכלל. זה אומר שרצון השם לא קשור לשום דבר, זה משהו דמיוני. אם למישהו חסרות הדרכים, אז אין לו גם מגמה, כי הוא לא רואה, אין מגמה לשום דבר. וחס ושלום, אם מישהו אין לו את המגמה של הדברים, הוא לא קשור לרצון השם, אז אין טעם לשום דבר חומרי בכלל. סתם גוף, בשביל מה יש לגוף? אתמול לקח אותי איזה נהג מוני, סתם ירצה ככה רצינית, זה כל הדרך משדה התעופה עד ירושלים, כמה זה נורא והיום שכל האנשים לא מבינים שהדבר הכי חשוב בחיים זה להיות בריא. העיקר הבריאות, אני בא הביתה, גומר את העבודה, או אשתי בריאה, ילדים בריאים. זהו, בשביל מה אנחנו חיים? אמרתי לו, אתה חי כדי להיות בריא, נכון? בשביל מה חיים? אמרתי לו, ולמה אתה רוצה להיות בריא? מה אתה עושה עם הבריאות שלך? בשביל מה נולדת? נולדת כדי להיות בריא? תקר אליי. אני משיך לתת לי הרצאה שהעיקר הבריאות, כאילו לא. אנשים לא מבינים. אתה בריא, הכל טוב, יופי, מצוין. בשביל מה אתה בריא? בשביל מה אתה צריך גוף? הבריאות, כשהיא הופכת להיות מטרת חיי אדם, זה עבודה זרה. יש אנשים שסוגדים לבריאות. הם כל הזמן עסוקים באיך להיות בריאים, ומה לעשות כדי להיות בריאים, ולאכול אוכל בריא, בריאות, בריאות, בריאות. בדרך כלל זה גם מגיע מאוד מאוד לאיזה סוג של אגואיסטיות, אבל לא, בריאות. לא נולדנו כדי להיות בריאים. סליחה, זה טעות גמורה. אנחנו בריאים וצריך להיות בריאים, וחשוב להיות בריאים כדי שנוכל לעשות טוב בעולם. כן, זה נכון. יש מגמה לבריאות. מי שאין לו מגמה, אין ערך לדרכים, וסופם להתעוות. אנשים בשביל להיות בריאים, הם עושים דברים נוראים. הגופים הירוקים, שמאוד אכפת להם מהטבע, הם מוכנים להרוג אנשים, הם מאוד לא מוסריים. זאת אומרת, המדע, או האמונה שטבעית הסתכלותית, היא תמיד בערך של דרך, של אמצעי, להגיע למגמה, שהיא בעצם האמונה התוכית הפנימית. אז כל החיים שלנו הם כאלה. וכשבא העולם לידי טעות במה שחושב, שכבר עלתה בידו המגמה של האמונה, מיד הוא מתחיל לסור ממנה. למה? יש דרך. שרחוקה מאוד היא ממנו המגמה האמונית. הבורא הוא אין סוף. ברגע שהוא אומר, לא, תפסתי את אלוקים. אז מה תפסת? תפסת כלום. דמיינת אלוקים. יש פה תהליך תמידי של דבקות ברוך. זאת אומרת שהדרך, זאת אומרת שהעולם הזה הוא תהליך שהולך וממשיך, ולכן לא לדמיין דמיונות שזהו גמרנו. צריך להיזהר מלחשוב שכבר הגענו לאמונה תוכית, וגם צריך להיזהר מלחשוב שהגענו לאמונה מדעית סופית. זה כל הדברים האלו, זה תהליכים שהולכים ומתפתחים. אנחנו כל הזמן חיים בדרך ומגלים בדרך את רצון השם. זה משהו מאוד נשי, כן? באפיון שלו. הגברים הם יותר מגמתיים, הם רוצים להגיע. האישה יש לה סבלנות לדרך. האישה רוצה לגלות בדרך את רצון השם. בתוך העיגולים נשות עם ישראל רוקדות במחול עם מרים ושעות זה השם. פוגשות את ריבונו של עולם. זה המגמה, זה המחול שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לצדיקים לעתיד לבוא, לכל עם ישראל. להיפגש בדרך, להיפגש בעולם, במציאות, עם רצון השם. צהריים טוב.